מיוחדים, אחד בקשר לשאלה של הפוליטיקה, שעזבנו אותה מאונס שיש בו רצון פנימי והיחס לפוליטיקה. הפרק השני על היכולת להגיע להשפעה על האומות ולהכניע את ליבם הערל, שלא בדרך של מלחמה אלא בדרך של הוד, והוד שבגבורה לולי חטא עגל וכדומה. הרחבנו דברים ולא נחזור. אני רוצה כעת לעסוק בפרקים ה' וו ואולי זין, אבל נתחיל בהי ווו. אני קורא מיד את הדברים, ואחר כך כמובן נתבונן בהם תוך כדי השוואות גם למקורות אחרים בדברי הרב. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החילונית ששלטה הרבה על העמים העיקה על ליבם. והרבה מידות רעות, חוליים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם. והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות, הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. כן, דברים כבדים וקשים, אנחנו ננסה להתמודד איתם, ואני רוצה לשם כך שנלמד עכשיו גם, נעבור מיד גם לפרק ו', שהוא המשך של פרק ה'. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהיגמרה בכל פרטי עומקיה. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. בכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש כהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. על כן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים, וממילא ייוולד כוח השלמה בכנסת ישראל, והיא מצפה לרגלו של משיח שיבוא ויופיע במהרה עלינו. הסיפה של פסקה וו היא צריכה עיון גדול, בוודאי שהיא מבוססת על דברי הגמרא במסכת סנהדרין. ראית המלכויות שמתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח. כך אומרת הגמרא, וכמובן שהרב מנסה להעיר את הדברים האלה, אבל לא רק במובן הפשטני, הפשוט, שאם מלכויות מתגרות זו בזו, סימן שמלחמת גוג ומגוג קרבה לבוא, או על כל פנים יש אפשרות של גלגולה של מלחמת גוג ומגוג, ומתוך כך, לאחר מלחמת גוג ומגוג, אז מגיע משיח. עצם האמירה הזאת, שגוג ומגוג קודם למשיח, אם אפילו נתבונן בה בהיבט המקראי, ההיסטורי, צריכה עיון. היא אומרת הגמרא במקום אחר, בשביעית, מלחמות במוצאי שביעית בן ישי בר, או יש שם גרסה בשישית מלחמות בשביעית בן ישי בר, על כל פנים שהמלחמות קודמות להופעת המשיח, אז זה עצמו מחייב עיון. לא די לומר, אוקיי, הנה התורה, הנה המקרא, מלמדנו שלפני בו משיח תהיה למלחמות. יש מקום לשאול למה? אבל בדרך ההתפתחות הטבעית היה צריך להיות שלאט לאט השלום ירבה ויפרה, ובאופן תהליכי נגיע למצב שלא יישגו אל גואל חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. הנה, ודומני שכבר ראינו, שהפסוק הגדול והנשגב שמדבר על הדברת המלחמות ושבירת קשת וחץ מן הארץ, קשת וחנית, ושיבטלו מן הארץ, כדברי הנביא ישעיהו, והחזון אחרית הימים, שנכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, אז וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. הנה מצב של שלום בעולם. אבל, אם נתפונן, נראה שקודם בו המשיח, אנחנו נמצאים במצב שבו יש דווקא מלחמה. והנביא יואל, אני חושב שאת הפסוק הזה כבר ראינו, נכון או לא? ואם לא, אז כדאי לקרוא אותו במדויק ממקורו. הנביא יואל, בפרק האחרון שלו, כשהוא מתאר מערכה שתהיה על ירושלים, בעמק יהושפט, הלא הוא העמק, אתם יודעים איפה זה עמק יהושפט? ככל הנראה נחל קדרון, העמק שנמצא ממזרח, מה שקוראים מוואדי ג'וז, בואכה נחל קדרון, ושם זכינו במלחמת ששת הימים לעבור דרך העמק הזה, כשירדנו מהר הצופים ומאוגוסטה ויקטוריה, ובדרך בואכה שער האריות, עברנו את העמק, את נחל קדרון, את עמק יהושפט. אני לא בא לומר שמה שאנחנו עשינו נתקיים בנו, נתקיימו בנו הפסוקים האלה שביואל, כי לפי התיאור שם אז עוד צפויה לנו מערכה קשה שבעתיים מזו שהייתה במלחמת ששת הימים. אבל מי יודע איך דברים מתגלגלים ומתקיימים, לא נדע איך יהיו עד שיהיו. כן עובר הפסוק בספר יואל, בפרק ד' כינה בימים ההמה, ובעת ההיא, אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים, וקיבצתי את כל הגויים והורדתים אל עמק יהושפט, ונשפטו עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פיזרו בגויים, ואת ארצי חילקו. זה פסוק שמורנו רבינו הרב צבי יהודה זעק אותו ערב מלחמת ששת הימים, ואת ארצי חילקו. הוא אמר את זה בלשון מלעיל. ועל עמי ידו גורל, ויתנו את הילד בזונה, והילדה מכרו ביין, וישתו וכולי וכולי. ועכשיו, אומרים הפסוקים, קראו זאת בגויים, קדשו מלחמה, היו הגיבורים, יגשו ויעלו כל אנשי המלחמה, קוטו איתיכם לחרבות, ומזמרותיכם לרמחים, החלש יאמר גיבור אני. מי אומר את הפסוק הזה? וכלפי מי הוא נאמר? צריך להבין פשוטו של מקרא. הוא לא נאמר כלפי ישראל, שעכשיו אתם מצווים לעשות לכם חרב וחנית. תכן שגם זה נכון, כדי להשיב מלחמה שערה, אבל הפסוק הזה כאילו מדרז ומעורר את הגויים. אמרו זאת בגויים, קדשו מלחמה, היו הגיבורים, יגשו ויעלו כל אנשי המלחמה. ועכשיו כביכול הנביא משמיע את הקריאה שהולכת ופושטת בגויים, והגויים אומרים זה לזה, או הנביא אומר להם, קוטו איתיכם לחרבות ומזמרותיכם לרמחים, החלש יאמר גיבור אני. זאת אומרת, העמים כביכול בשלב הזה שמוקדם לשלב של הפסוקים בישעיהו ומיכה, שנאמר בהם וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. הפסוקים הקודמים לזה הם בדיוק מהופכים. ויואל, שככל הנראה היה מאוחר לישעיהו ומיכה, נוטל את פסוק הנחמה הגדול שבאחרית הימים, והופך אותו על פיו כדי לומר שקודם לשלב של הוויה של שלום נצחי בעולם של וחיטטו, והפסוק הפוך, לקחת את העיתים, את כלי העבודה, קוטו איתיכם לחרבות, להתיך אותו ולהפוך אותו לחרב, ומזמרותיכם, במקום לזמור את הפרי הבשל, מזמרותיכם לרמחים, החלש יאמר גיבור אני, אושו, כן, אושו, ועבור כל הגויים מסביב, ונקבצו שמה, הנחת אדוני גיבוריך, יאור ויעלו הגויים אל עמק יהושפט, כי שם אשב לשפוט את כל הגויים מסביב. והשיפוט יהיה באמת באמצעות כלי עבודה, אבל כלי עבודה עכשיו שילחו מגל, כי בשל קציר, אבל מי הקציר? קציר הגויים הכוונה. בואו רדו, כי מלאגת השיקו היקבים כי רבה רעתם, והקדוש ברוך הוא בוסס ודורך את הגויים כמו בוצר, בוצר ענבים, בגת שרומס אותם, והרמסם באפי, ויז ניצחם, מה? זה פרק ד', פסוקים ח', י'. אז אתה למד מכאן כאיזושהי חשיבה מקראית, תיאולוגית, פילוסופית, שהמלחמה קודמת למציאות של השלום, והיא באה באיזשהו מהלך שהוא כמעט הכרחי, זאת אומרת, חייבת לקדום מלחמה לשלום. ועדיין אנחנו שואלים, מה פשר הדבר? מדוע? את הדברים האלה מנסה הרב להסביר בפרקים האלה היבב. אני רוצה דרך אגב לומר, ויפים הדברים להיאמר דווקא בערב יום ירושלים שחל השבוע, נכון? ביום שישי. אנחנו אומרים הלל ביום שישי, אומנם מקדים אותם בחגיגות ליום חמישי, וזה בסדר, כדי לא ייכנס לחילול שבת, אבל היום עצמו הוא יום שישי, וגם אמירת ההלל היא ביום שישי. קראנו השבת בפרשת השבוע בבשורה, בשורת שלום יקרה מאוד, ונתתי שלום בארץ ושכבתם לבטח ואין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם. אבל פסוק לאחר מכן אנחנו קוראים ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, כן? ורדפתם את אויביכם. אז ניצבת פה שאלה כבדה מאוד, איזה מין שלום זה? אם מצד אחד כתוב ונתתי שלום בארץ, ואתה מצפה לשלום נוסח אחרית הימים, וחיתתו חרבותם לאיתי וחניתותם ממדברות, אחר כך, ונפלו אויביכם, ורדפתם את אויביכם, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. טוב, אז בכל אופן יש פה בשורת ניצחון, אבל בשורת ניצחון לא כמוה כבשורת שלום, שבו לא הורגים ולא נהרגים. ודאי שזוהי מציאות יותר אידיאלית, יותר עדיפה, מאשר גם מציאות של ניצחון שכרוכה בשפיכות דמים. שאלה כבדה מאוד. מי ששואל את השאלה הזאת, חברים יקרים, זהו, מה? לא, הרמב"ן. הרמב"ן מציג את השאלה הזאת. גם בעל אור החיים הקדוש מזכיר אותה, ומי שיסתכל פה בדף העונה, בדף הכתום, אז יש מאחורנית ונתתי שלום בארץ, דברים יפים שכותב אמיר בן אילוז מהגרעין התורני מבודתם, אז הוא מביא את השאלה הזאת בשם האור החיים. אבל האמת היא שהשאלה הזאת היא באמת שאלתו של הרמב"ן. הרמב"ן עונה שתי תשובות, ושתיהם נפלאות, ושתיהם רלוונטיות, ושתיהם התקיימו בנו במלחמת ששת הימים. תשובה ראשונה עונה הרמב"ן, ונתתי שלום בארץ, פשוט, שלום ביניכם. שלא תילחמו זה בזה. זה שלום בארץ. שיש שלום בתוכנו. שיהודים לא יאכלו אחד את השני. עדיין לא הגענו למצב האידיאלי של שלום בעולם. אמנם נכון שעדיין אנחנו נזקקים להילחם באויבים. ורדפתם את אויביכם. אבל איך מתקיים ונתת שלום? שלום ביניכם. וואה. כמה זה משמעותי רבותיי. וכמה אתה רואה את השלום מזויף מתוכו. כשאנשים מדברים שלום עם אויבים ומוכנים לאטום את עצמם ולהיות כאכזרים כעורב כלפי בני אחיהם. זה עוד שגם השלום שהם רוצים לחיות עם אחרים הוא שלום מזויף מתוכו. שלא נדבר על כך שהוא לא יצלח. די לחכים. פירוש שני אומר הרמב"ן, מה? היום אפילו לא טוענים שהם רוצים שלום, כן, יכול, מסע ומתן, מה נפגשים היום עם האבו הזה? נכון, כבר גם על זה במידה מסוימת, הם במידה רבה ויתרו. פירוש שני אומר הרמב"ן, ונתתי שלום בארץ, שלום בארץ, בתוך הארץ יש שלום. עדיין שוב, אנחנו לא נמצאים במצב האידיאלי, שאין לנו מלחמה עם אויבים. אבל אם יש מלחמה, אנחנו מעתיקים אותה לשטח האויב. בפירוש הראשון בארץ זה הכוונה המובן הלאומי. הפירוש השני במובן הגיאוגרפי. וזה אכן ההדגשה, ונתתי שלום בארץ. בתוך הארץ יש שלום. אם חלילה יש אימות, אנחנו לא מחכים, ואנחנו לא מתכנסים לתוך גדרות ומחכים שיקו אותנו ושיהיו עלינו קסמים ופצמרים. אנחנו מעתיקים את המערכה לשטח האויב. כך זה היה במלחמת ששת הימים, רבותיי. גם במתקפה המוקדמת של חיל האוויר, וגם אחר כך, כשהגענו לירושלים, לא חיכינו. יום אחד, אחרי הצהריים הגענו, בלילה כבר היינו בגבעת תחמושת. היו כאלה שאמרו שהדבר הזה היה חפוז מדי וכדומה, אבל אין שום ספק שבמתקפה שברנו את המפרקת של ה... בראש ובראשונה מבחינה מורלית של הליגיון הירדני, ושם אחרי המלחמה בגבעת תחמושת, הכל כבר היה ללקט את הנפזרים. נתי שלום בארץ, ולכן הפסוק ממשיך, ורדפתם את אויביכם, וחרב לא תעבור בארצכם, בתוך ארצכם. שני פירושים האלה הם פירושים פשוטים וישרים. אבל כשאנחנו מסתכלים בהיבט הכולל אומרים, אוקיי, אבל מה עם השלום עם אומות העולם? מה עם הציפייה הגדולה? יש שיר נפלא של זלדה שאומרת שיש לי ציפור קטנה בלב שכל הזמן שרה וחיטטו. שיר ציפור שהזמרה שלה היא וחיטטו. חיטטו חרבותם לעתים. מה עם הציפייה לשלום באמת בכל העולם כולו? ומה הסיבה העמוקה לעצם המלחמות? והאם יש תוכן חיובי במלחמות? וזה בעצם אנחנו עוסקים מתחילה, ומי הפרק הראשון שכשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח המשיח וכו', וזמיר הריצים יענה. שם בעיקר עמדנו על כך איך שהרשע מתקלה, איך שהרשע בטל. אבל צריך להבין מניין הרשע. אז כאן יש ניתוח, רבותיי, מופלא, של הרב בפרק הזה, בפרק הזה פרק ה'. כדי להבין אותו נחלק עוד מעט קט דפים שצילמנו. האמת היא שהם נמצאים פה בתוך אורות, אני רק צידרתי אותם קצת יותר ומיד נחלק אותם רק רגע אחד. רק רגע אחד. אני פה. אבל אולי לפני כן נחזור ונקרא את הפרק הראשון. כדי להבין את המילים לפני הכל, כי הביטוי הוא קצת קשה. הכבישה המוסרית, שעל פי התרבות החילונית ששלטה הרבה על העמים העיקה על ליבם, הכבישה המוסרית פירושו של דבר, הצורך להיות מוסריים ולא לפגוע איש ברעהו ולא לפגוע עם בעם, אבל שזה נעשה לא מתוך מוסר טבעי, מתוך איזשהו דבר שהוא בא כחלק מהווייתו של האדם או של העם, אלא כתוצאה מכבישה, דהיינו מלחץ שלוחץ אותם ושכופה אותם, כמו שאתה כופה על ילד שיש לו איזשהו טבע אלים, לא להיות אלים, אבל כל הזמן האלימות כאילו מפעפעת בתוכו, זה הפירוש הכבישה המוסרית, שאתה כובש, מדרגת הכובש לעומת מדרגת הישר, שהדבר צומח אצלו באופן טבעי. הכבישה המוסרית, שעל פי התרבות החילונית, חולונית, אבל הכוונה היא החילונית, כן? ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם, התרבות החילונית, אנחנו מיד נבין את זה, היא באה לעומת התרבות הדתית. והתרבות הדתית היא כאילו יש בה את היבטים המוסריים. אבל אם אתה נמצא בתרבות חילונית שאיננה, אין בה את ההיבטים המוסריים, ומצד שני יש איזושהי כבישה מוסרית, אז נוצר איזשהו דיזוננס, נוצר איזשהו מתח, איזשהו משבר בין ההוויה התרבותית. למשל, לצורך העניין, כדי להמחיש לכם את זה, חברים יקרים, נגיד, התרבות החילונית שכל יום הילדים רואים סרטי אלימות ומין וכו' וכו', זאת התרבות. זה גיבורי התרבות. וכל הזמן נמצאים באווירה של, של מהומות. מצד שני אומרים, הם צריכים להיות מוסריים. אז יש איזשהו דיזולנס, יש איזושהי סתירה בין ההוויה התרבותית ובין הכבישה המוסרית, וזה מעיק על הלב. והרבה מידות רעות, חוליים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם. כן? כתוצאה מכך, אז באופן, בפנים מצטברים הרבה מאוד דברים, דברים שעוד הורחבו ופותחו, והיום העולם יותר ויותר מודע להם, בזה לפחות יש איזושהי זכות לפסיכולוג הגדול פרויד קשישה, שהאיר את העניין הזה של ההצטברות של המועקות והמשקעים בתת מודע, וכיצד הם אחר כך פורצים ומתגלים בכל מיני מחלות, ולכן צריכים להוציא אותם כאילו מן הכוח אל הפועל, אפילו כשההוצאה תהיה הוצאה שהיא... יש בה קלקול, אבל כדי לשחרר מהלחץ והמועקה, הנה הם יוצאים מחרצובותיהם. מה זה חרצובותיהם? כאילו מהמסגרות שלהם. על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות, שהן נאותות להם יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. זאת אומרת, המלחמה היא טבעית להם. דווקא המלחמה, דווקא התפרצות האלימות, דווקא התפרצות ההתנשאות, הגאווה, אני אמלוך, זה דבר שיש בו במידה מסוימת שחרור של הכוחות האפלים שבטבעם. עכשיו, הרב כאן איננו בא לומר אם זה טוב או לא טוב. כמובן שבאופן בסיסי זה רע מאוד. שיוצאת לפועל כל אותה אווירה של אלימות בדרך של מלחמה. אבל יש בזה היבט של שחרור, של גילוי הכוחות הטבעיים. קודם כל אנחנו אומרים את זה כניתוח מציאות, כניתוח מצב. כדי להבין את הדברים האלה הרבה יותר לעומק, אני צילמתי לפניכם פה עכשיו, אני רוצה שתחלקו את הדפים, הם נמצאים אצלכם באורות באמת, אבל פשוט סידרתי את זה, כי לקחתי מכמה מקומות. בבקשה, תראו לומר משהו.
נרשת כבישה מוסרית.
כבישה המוסרית, זאת אומרת שהעשייה המוסרית מתוך כוח של כיבוש, לא, שאינה נובעת מהוויה טבעית, אלא היא באה בלחץ, באה בכבישה.
אין הכוונה הדיכוי של המוסר, שעל פי התרבות החילונית?
לא. לא, לא, לא. לכן הוא אומר, מעיקה ליבם.
נכון, כי אדם נברא בצלם אלוקים, יש לו בעיה
פסיכולוגית. לא, לא, פה במקרה הזה זה בדיוק הפוך. כי הרי תראה, גם לפי ההמשך, הרבה מידות רעות חוליים נתבעו במקל שמתיהם הם יוצאים מחרצובותיהם. זאת אומרת, מה שמעיק עליהם זה דווקא העובדה שהם לא יכולים לשחרר את כל אותם יצרים אפלים שנמצאים בתוכם. הכבישה המוסרית פה שאתה אומר, ההליכה על פי... מידות של מוסר, אבל מתוך לחץ וכיבוש, ולא מתוך הוויה טבעית.
כמו כבישת דרכים, דרך
כן, כביש. כן, כמו כביש, כן, כן, כן. מוסר שבא מתוך כוח של כובש, ולא מתוך כוח של ישר. אני אוכיח את זה עכשיו בקטע הזה שתראה, תראה באופן ברור מאוד שזאת כוונת הרב. מה? מה זה? פה הוא דווקא לא כל כך מזכיר את הנצרות, אבל בוודאי שהוא עומד לנצרות, ואנחנו, הנה, עכשיו נראה את זה. באורות התחייה, בפרקים הראשונים, יש באמת פה ניתוח, אתם מבין, מה אני אגיד, איך אני אגיד לכם את זה? הרב הוא פילוסוף בנשמתו. את פילוסוף, אני מתכוון במובן הזה שהכל אצלו נבחן בהגות הפנימית. אז גם את ההיסטוריה הוא בוחן במבט פילוסופי, קראנו לזה היסטוריוסופיה, גם את הפסיכולוגיה הוא בוחן במבט פילוסופי, איך נקרא לזה, לא יודע איזה מילה, פסיכוסופיה, וגם את הסוציולוגיה הוא יבחן במבט פילוסופי, סוציוסופיה, כן? הכל להבין, זה בעצם נגיד השם עצמו, למהלך האידאות בישראל, כשהוא מנתח את התהליכים ההיסטוריים מנקודת מבט פילוסופית. אחד, זה הערה אחת. את הרב הכל מבט פילוסופית. הערה שנייה. הרב מתבונן בכל תופעה, ומנסה להבין את משמעויותיה ואת שורשיה, שוב, בלי לנתח כעת לטוב ולרע, אבל להבין שהכל בבחינת אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. כל תופעה בעולם צריך להבין שיש לה תפקיד, יש לה פונקציה. מעת השם הייתה זאת. אפילו תופעות שליליות, לא לדבר על תופעות חיוביות, כבר עסקנו בזה הרבה. זה גישתו של הרב, הגישה כולית שאומרת, כל תופעה, חברים יקרים, אתם רואים תופעות מקולקלות, נגיד בימינו שלנו, אתה רואה תופעת ההתנתקות, אתה רואה תופעת ההתכנסות הארורה, אתה צריך להבין מה הכוחות המניעים אותה, ומה התפקיד שיש לה. כך כלפי הכפירה, וכך כלפי האלילות, וכך כלפי המתירנות, כל תופעה הכי מקולקלת, אתה צריך להבין מה, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותה בעולם, ולא רק במובן הפשוט כדי שנלחם בה. זה גם נכון. אבל צריך להבין שיש לה איזשהו פונקציה, יש לה איזה ערך, איזשהו תפקיד. הכל בבחינת אין דבר שאין לו מקום. דבר שלישי, הרב...
למה בחירות של בני אדם?
מה?
למה זאת יצירה אלוקית ולא יצירת הבחירות של בני אדם?
אבל הבחירה שאדם לבחור בין זה לזה, אבל עצם התופעה היא תופעה אלוקית. הבחירה היא בחירה, נגיד שאתה מחליט ללכת לכאן או לכאן, טוב ורע. אז הטוב והרע הם יצירות אלוקיות, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. קדוש ברוך הוא ברא רע בעולם. אלא מה? ההחלטה לאדם, אם היא הולכת לטוב או לרע, זו הבחירה החופשית. הבחירה החופשית לא יוצרת את הרע, אלא היא בוחרת ברע. הבריאה עצמה היא בריאה אלוקית, בורא רע. צריך להבין למה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, יש משמע של הרע, יש תפקיד. אחד התפקידים המרכזיים הוא באמת כדי לאפשר את הבחירה. אבל השאלה היא עדיין למה זה בא דווקא בדרך זו. טוב, בדברים האלה עסקנו, אנחנו עוסקים כעת בספר בראשית, ובשיעור ביום שישי, דעת טוב ורע, נניח. הדבר השלישי, אני אומר כך כמה דברים, כדי להבין את המעבדה, את גלגלי הראש של הרב, את כמה שידינו מגעת. הדבר השלישי, הרב מכיר, על כל פנים משתדל להכיר לפרטי פרטים את הדעות ואת ההשקפות ואת המדעים ששולטים בעולם. וזה מדהים, איך שהוא שעסק באלף ואחד דברים, היה לו ידיעה, שאני מספר, אני הבאתי פעם הקודמת, הוד שבהוד על הרמן שטרוק, לא, אז מרק שגל הבאתי, אבל הרמן שטרוק, שהיה אחד הציירים הגדולים, יהודי, שהיה בקי בתולדות האמנות, הוא אומר, הייתי אצל הרב, צריך לדבר איתי על ציור אקספרסיוניסטי, ועל ציור אימפרסיוניסטי, ועל אלה שדחו להבין כך, ואלה דחו, עמדתי נדהם, ועוד כשהוא התחיל לנתח לי את הציורים, ולהבהיר לי איך... מה עבר על זה ומה עבר על זה, אמרתי, יש אצלי אנשים שכבר מגיעים לדוקטורט ולא מבינים את מה שהוא מבין. זאת אומרת, וכך גם באמת בהגות פילוסופית. למשל, בקטע הזה שנקרא, נראה איך הרב מודע היטב, הן לתורה הדרוויניסטית, של חוק הברירה הטבעית במסגרת מלחמת הקיום, והן למושגי מלחמת העמדות, המעמדות של מרקס, והוא מתרגם את הכל, זאת אומרת, לוקח את הדברים האלה לא רק בתור אינפורמציה, אלא הם מעבדים אצלו אבני יסוד, כדי שמתוכם ייבנו, או למשל התפיסה ההגליאנית. הקטע הזה, למשל פרק ב', אי אפשר להבין אותו לעומק, בלי שאתה מבין את הזרמים של המרקסיזם, של הדרוויניזם ושל ההגליאניות. כדי להבין את לעומק את הקטעים של הרב. אפשר ללמוד גם בלי לדעת את כל הדברים האלה, וגם אז הדברים של הרב הם יפים, אבל כשהם על רקע זה, זה כמובן מקבל משמעויות אחרות לגמרי, סליחה. תרדייתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. הפרטים הינם יותר חופשיים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלית ביותר. אנחנו מכירים בעולם טבע, טבעו של אדם, טבעו של חיה, כוחות, יצרים, אינסטינקטים. אנחנו מכירים בעולם בחירה חופשית, שהאדם בא יכול לבחור בין טוב לרע, כמו שאמרנו מקודם. המתח שבין הטבע לבין הבחירה היא כל שורש כל המאבקים, המאבקים המוסריים וכדומה. אומר פה הרב הנחת יסוד, הבחירה החופשית מתגלה יותר בפרט, פחות בכלל. שלא תסיקו מכאן שלכלל אין כלל בחירה. גם בכלל יש בחירה. אולי לא בכלל, במובן של היסודות החוקיים של העולם. יכול עם לחטוא. או עם כבד אבון. יכולה להיות מציאות שבה אומה מפני חטאינו גלינו מארצנו. לכן אם מישהו יתפוס את דבריו של הרב, כפי שתפסו כמה אנשים שטחיים שלמדו תורת הרב, כאילו שלכלל אין בחירה בכל מקרה, בכל מצב, זו טעות יסודית. צריך להבין את המושג, גם כשהיה אומר מורנו ורבינו הרב צודה, לכלל אין בחירה, הוא התכוון העקרונות הכללים. למשל, אין בחירה האם האדם ייוולד או לא ייוולד. זה היסוד. אין בחירה האם עם ישראל יהיה או יובד. אין גם בחירה בסוף, 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 אם תהיה גאולה או לא תהיה גאולה. גם אם אין ישראל עושים תשובה. אבל הדרך של מהלכו של הפרט ושל הכלל, פה יש הבדל גדול. לפרט יש הרבה יותר בחירה מאשר לכלל. הכלל אומר, החברה האנושית הלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה ביותר. דרכי השמירה, המכוונות לשמירת המין והאיש, המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, לבעלי החיים יש יותר אינסטינקטים של הגנה עצמית ושל קיום מאשר לאנשים שמסוגלים גם לקפוץ לתוך האש, או מסוגלים אפילו להביא קסאמים על פתח ביתם, הינן מתגלות בכלליות האנוש... בכלליות האנושיות באופנים היותר קרובים לטבע החי. זאת אומרת, ככל שאתה עוסק יותר באומה, בציבור, אז כאן הכללים של שמירת הטבע, החוק הראשון של בו האדם רוצה לשמור על עצמו, להימנע מאש, להימנע מדברים אותם חוקיות, שבגללם הוא אוכל, שבגללם הוא ישן, שבגללם הוא פרה ורווה, אותם חוקים אינסטינקטיביים שנמצאים בכל אדם באשר הוא שם, אלא שלאדם כפרט יש יותר אפשרות גם להתכחש להם או ללכת לאומתם, להתמודד איתם, בכלל הם פחות ההתמודדות הזאת קיימת. ההכרה הפנימית הכוללת בקרבת הנטייה להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב, בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, כמו שאתה רואה את זה אצל בעלי חיים, שאיך שהבעל חיים נולד, אפילו כשהוא קטן וזערורי, הוא כבר יודע איך להישמר כאילו מכל מיני דברים שמציקים לו, או לקחת דברים שמחוצים לקיומו, כמו התינוק שיונק ושדה אמו, מיד שהוא נולד, בלי חוכמה ובניסיון. מתגלות, הדבר הזה מתגלה בחיי עמים וביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. בעצם זה ההיבט של מלחמת הקיום של העמים, שרוצים לשמור על קיומם, ולכן הם נלחמים או נאבקים זה בזה באופן אינסטינקטיבי, ולא תמיד אתה יכול לברר באופן פילוסופי, אלא אם כן בשלב מאוחר יותר בדיעבד. עכשיו, מה שנכון כאן, על זה היה חותם כל דרוויניסט וכל מרקסיסט. כי בעצם גם הדרוויניזם וגם המרקסיזם, האופנות או האידאות ששולטות בעולם, בוודאי בימיו של הרב, גם הם כולם אומרים, מה זה דרווין על העניין הזה של התהליך של הברירה הטבעית, על פי מלחמת הקיום. וכך גם אצל מרקס מלחמת המעמדות. אלא, כאן עושה הרב טצוויץ', הוא אומר, אל תחשבו שמאבקי הקיום הם רק בתחום הפיזי, הם גם בתחום הרוחני. שאתה רואה חברות נאבקות זו בזו, או שאתה רואה עמים נאבקים זה בזה, אז יש פה מאבקים שבהם עם כאילו רוצה לשמור על הקיום, על הנקודה הרוחנית, רוחנית יכולה להיות גם שלילית, שלא לכאן או לכאן, ולכן הוא נאבק בעם השני, מפני שהוא מרגיש שהעם השני מאיים על קיומו הרוחני. האלילות, אומר הרב, הרגישה בישראל, ביהדות, את אויבתה היותר גדולה. כי היהדות בזה לשעיבוד לחומר, לשעיבוד לאלילים, לריבוי ולכל מה שמשתמע מזה. ולכן, את הכוח אשר לפי מידת יגלותו, יצר לה בעולם. יצר לה העולם. זאת אומרת, כאילו, היהדות באמונתה באל אחד, היהדות באמונתה במוסר, היהדות באמונתה בכוח להשתלט על הטבע ולא להיות משועבד לו, היא בעצם מציבה, קוראת תגר על כל האלילות. אז האלילות שהיא תופעה בעולם, מה היא עושה? נלחמת. ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל לכל הגויים. לכן, האלילות נלחמת. זה אם תרצו, מלחמת אנטיוכוס בחשמונאים. ואנטישמיות, האנטישמיות עוד יותר מוכרת עכשיו. המינות, מה זה מינות? חברים יקרים, כבר אמרנו מה זה מינות? מה? לא. מינות זה שם מדויק לנצרות. מינות, המינות, למה לשנים עתיד תקווה וכל המינים יקרה יבדו, המינות זאת הנצרות כלמיה. אף על פי שהשתדלה להינזר מן האליליות הרשמית, זאת אומרת, אנחנו לא אליליים, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאליליים. לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליליות, אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמתן, דמן ובשרם, כי אם בכחתה לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה. הנצרות, דובר פה בוודאי, לצורך העניין נגיד על הנצרות הפאולינית, זאת אומרת, הנצרות של פאולוס, נניח עכשיו רגע לישו ולסיבוכיו שלו, אבל הנצרות שרוצה להתפלש בעמים האליליים, היא צריכה ליצור גם כן אווירה אלילית. אומנם היא נותנת ככה מעטה מגוהץ יהודי כביכול, אבל יש המון המון אלילות. דרך אגב, זה ניתוח שכל מי שקצת מכיר מה זה הנצרות באיטליה ומה זה הנצרות בעמים הסלאבים ובכל מקום. היא ככה עשתה לה ותרנות ועשתה לה פשרה, קומפרומייז, עם האלילות, ונשארה האלילות הגותית והאלילות הסלאבית והאלילות ההונית. מה?
הקתולית.
כן, הנצרות עצמה יש בה היבטים אלילים, נכון? הקתולית עצמה שסוגדת לעץ ואבן, היא בוודאי גם כלקחה לה, אבל כן, טוב, ברור. יודעת היא, יפה. שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפוד לה, זאת אומרת שהוא כאילו מצוי בתוכה מרפד אותה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבע המיוחדת, ותוכח להיבלה בליעה רוחנית ביהדות מקורה. מה היא חדשת? אמונה באל אחד? מוסר? זה הכל יהדות. זאת אומרת, כאילו, אם אתה נוטל את הסגנון האלילי מן הנצרות, אז בעצם היא חוזרת ליהדות. על כן, עומדת היא גם כן על נפשה, ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה. חברים יקרים, הניתוח פה, מה אני אגיד לכם, זה מדהים. הניתוח באזמל מנתחים פסיכולוגי. סוציולוגי, פילוסופי, שהרב מנתח את שנאת ישראל של הנצרות. היא מקנה בישראל, והיא גם מרגישה שאם היא תצטרך להודות לישראל, אז כבר לא יהיה לה מקום. ומכיוון שהיא רפודה באליליות, אז בעצם אותו סגנון אלילי של מלחמה בישראל, מקבל את האופי המיוחד שלו והצבוע שלו בנצרות. וכן,
היא לא ניסתה לקיים את היהדות בלי מצוות?
בלי מצוות, כאילו, מה?
אז לא.
היא ניסתה, אבל היא ניסתה, אבל השאלה הרב שואל, למה יש שנאת ישראל כל כך גדולה? שנאת ישראל היא נובעת מקנאה, והקנאה הזאת נובעת מכי כל מה שחידשה הנצרות בעצם על ישראל הוא שורשו בנטייה האלילית שלה. ואז ממהירה היא מבינה שאם היא תודה ליהדות בכל, אז כבר לא יהיה לה מקום. אז לכן מלחמת הקיום שלה מביאה אותה לשנאת ישראל. צריך לנתח את זה להחווה, אין לי את הזמן כעת, אבל כי אני רוצה לחבר את זה מיד לדברים שלה. וכן אומר הרב, הדבר הולך בכל השדרות ובכל המצבים. מלחמת הקיום עושה את דרכה, שימו לב למשפט המפתח הזה, כן בעולם החומרי, גם בעולם הרוחני. בעולם הדעות והרעיונות, בכל תוקף, וההכרה הפנימית מלמדת היא קיבוצים רבים, המון בלתי מלומד, לעמוד על נפשם בבחינתם הרוחנית. כשם שהיא מלמדת התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים, פרטי בעלי החיים שאמרנו, שבהם הכוחות האינסטינקטיביים קיימים, ואת הקיבוצים האנושיים, מבחינה חומרית, שהקיבוץ האנושי, זאת אומרת, האומות, נלחמות על קיומם, מבחינה כלכלית, מבחינה חומרית. אז כך גם הדברים אמורים במאבקים הרוחניים. לא תמיד מי שמנסה לנתח מבחינה הגיונית את השנאה ואת המלחמה ימצא את התשובות. הדברים נמצאים ברבדים הרבה יותר עמוקים, ברבדים אינסטינקטיביים של מלחמת הקיום, של עמדות, גם עמדות שליליות. אתם רוצים דוגמה קטנטונת? אבל נגיד אותה בשקט. תוכניות ההתנתקות וההתכנסות במידה רבה, לא בלעדית, אבל רבה, מבוססות על קנאה ושנאה לציונות הדתית. יש איזושהי תחושה עמוקה מאוד שהנה פה יש איזושהי תפיסה, שקפת עולם, של דבקות בארץ, של דבקות בעם, של דבקות בתורה וכדומה, וההרגשה היא שהיא הולכת לכבוש את התרבות החילונית, וצריך להקות בהם ולרמוס אותם כשהם קטנים עוד, לפני שהם יפכו להיות השולטים במדינה. עכשיו, הדברים האלה הם לא יאמרו אף פעם בצורה פילוסופית, והם יוסתרו ויוצנעו. הם מתגלים כלהבה מבין החרכים בכל מיני הזדמנויות. עכשיו, למה אנחנו רואים את הדברים האלה עכשיו? לא כדי שאנחנו נסנה במלחמת הקיום שלנו, אלא כדי שנבין וכדי שנדע שצריכים להתמודד עם דברים, אז לא תמיד ההתמודדות היא רק בוויכוח הלוגי. כן ביטחון, לא ביטחון, כן ממשיכים את הציונות, לא ממשיכים את הציונות, צריך להבין מה הם המשקעים שעומדים מאחרי אותן תנועות שנלחמות היום על קיומן. ושהמלחמה על קיומן באה לידי ביטוי בשנאה כלפי מי שבתפיסת העולם שלו בעצם מבטל את הווייתם. מה? זה לא יצר על קיומם, זאת אומרת, זה יותר עמוק, זה מבטל את ערך קיומם. כן. כן. רק אומר הרב, אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים, כאן לכאן, באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע העמים ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית אשר הקדים ההמון ההולך אחר רגשותיו לדעתה ולפלס על פיה את נתיב חייו. אני אומר שוב, הרב כאן לא מחווה דעה לטב ולמוטב, הוא קודם כל מנתח תופעות, הוא מסביר את התופעה. הוא אומר, גם אם אחר כך הפילוסופיה והמדע ייתנו לזה את הנוסחאות ואת ההגדרות, אבל ההמון מרגיש את הדברים באופן אינסטינקטיבי עוד קודם לכן. המדע יבשם, יעדן, את הנטיות הטבעיות, וכפי האפשר ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית, אבל הם לא יעקו ממקומם, כי עצומות הן ממנו. יותר חזקות ממנו הכוחויות האינסטינקטיביים. וגם המשפט והצדק על מינם, המשפט והצדק הוודאי היא לא המשפט והצדק האובייקטיבי, אלא לפי תפיסתם הם. כי הלא הם העמידי החיים הקיבוציים, וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי באיזו צורה שהיא, יש שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו מכל דבר אשר יבלער, ובתחבולות יעשה לו מלחמה בין לטב בין למוטב. שוב אני אומר, בין לחיוב בין לשלילה. רב למשל, את הקטע הזה, שלא נקרא אותו עכשיו עד הסוף, הוא כותב בין השאר כדי ללמד זכות על העולם החרדי שהחליט לסגור את כל המחיצות כדי לא לתת לתרבות ולמדע ולהשכלה ואפילו דברים חיוביים וטובים לפלוש לתוכו מתוך מלחמת הקיום, כי הוא מרגיש שהכוחות האלה שיש בהם הרבה מאוד דברים שליליים הם בעצם באים לערער את קיומו, ואז הוא יוצא למלחמה, ובמלחמה כמו מלחמה הוא עושה מתרסים וסוגר את הכל. הרב לא מקבל את זה, אומר שיש דרכים יותר עמוקות להילחם, אבל קודם כל הוא מנסה להבין וללמד זכות, לימוד זכות עצום בהמשך הקטע הזה על העניין הזה של ההסתגרות החרדית. זה חלק למשל מהניתוחים של הדברים. אני אומר את זה, חברים יקרים, קודם כל ללמוד, לדעת איך לנתח תופעות, איך להבין דברים במבט רחב, לא לחשוב שהכל זה רק ככה, תקה פה, להבין את התהליכים, להבין את התופעות, זה מפתח אחר כך גם להתמודדות נכונה עם דברים. בואו נהפוך דף רגע, לצורך העניין. אני נקרא, בקרה שהזמן הוא כל כך קצר, אני רוצה לקרוא כבר מהפסקה השלישית שם, עוד למעלה, אתם רואים, אירופה, יש קו תחת אירופה, תסתכלו. אירופה, אומר הרב, נתייאשה בצדק מאלוהים אשר לא ידעתו מעולם. איזה משפט. אם אירופה התייאשה, זאת אומרת, אירופה החילונית, התרבות החילונית האירופאית, התייאשה כביכול מהאלוהים, למה? מפני שהיא אף פעם לא ידעה אותו, דהיינו, היא לא ידעה אותו לעמיתו. גם כשהלבישו עליה כיפה, גם כשהלבישו עליה את הנצרות, מוזכירה מקודם הנצרות, אשר, כי אתה הזכרת, נכון? אז גם כשהייתה הנצרות, הנה, הוא ממשיך. יחידי האנושות הסתגלו אל הטוב העליון. היו אנשים גדולים, גם בין הנוצרים. אבל לא אומה שלמה. איך הורגים אל הטוב? אל הכל. לא תוכל כל אומה ולשון להבין. וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. ואם העמים והאנשים לפי טבעם, יש בהם את היצרים של השלטון. אני אמלוך של הניצחון, של הניצוח, סגנון האבירים של ימי הביניים וכדומה, גם אם נותנים לזה כל מיני סגנונות כאלה, תרבותיים יעני. והכוחות המניעים הם כוחות גזעיים, והכוחות הם כוחות אפלים, נוסח אגדות האחים גרים, שמפרנסות אחר כך גם את האפלה הנאצית. כל מיני כוחות איומים ונוראים שנמצאים, כוחות של מין ושל שלטון ושל השפלת הזולת וכדומה, ואלה הכוחות. אז הנצרות באופן מהופך לחלוטין, לא סתם מהופך, מהופך לחלוטין, לא נותנת עידון וסובלימציה לכוחות הללו, אלא דווקא הפוך. טוב, מקים אותך לחי אחת, תושיט הלחייה השנייה. יש לך יצרי מין? אשרי אלה שהם סריסים למלכות השמיים. אז הנצרות פה דיקאה בצורה מזעזעת, לא התמודדה אפילו בדרך, נגיד, פסיכולוגית לתורה עניין, עם הכוחות. וכיוון שהיא ידעה שהיא לא מסוגלת להתמודד, אז היא כבר נתנה לזה איזה לקיטימציה, באינדולגנציות וכל מיני דברים. ניתוח שצריך להעמיק בו הרבה מאוד, ולהבין את מה שקורה בימי הביניים, ואת המהפכות של החילוניות. עכשיו, ההתפרצות הזאת, של נגד הכבישה המוסרית, שבאה על ידי הנצרות, קודם כל בצורה קיצונית ולא טבעית, ובוודאי לא טבעית לטבעם של אותם האומות. אז היא אומנם שלטה תקופה די ממושכת, אבל, אומר הרב, על כן, כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה אל תוך המערכת אל תוך מערכת הפילוסופיה, ועכשיו העם כאילו מבקש את עצמותו ואת טבעו ואת הרציו שלו, זה התפיסה ההגליאנית, גברה בימינו הלאומיות וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, זה משפט שהוא, מי שמכיר, הנקודה של תורת הגל. הוכרחה האחרונה, דהיינו, מי זאת האחרונה? הפילוסופיה, הפילוסופיה הלאומית, להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט, הבא באמת לאירופה רק בשאלה מאת היהדות, זאת אומרת, הוא השאילה אותה מתוך היהדות באמצעות הנצרות, וככל זמורת זר לא תוכל עדיין להיקלט ברוחה. וכולי. מה שפה הרב מנת... יש פה ניתוח את... מאבקים בין אידאות. עוד פעם נחזור. האלילות מתאימה לאירופה. הגותית, איך נקרא, הברברית וכדומה, היא מתאימה. הנצרות מלבישה עליה כיפה. גם צריך להבין איך היא צריכה להלביש כיפה, זה לא סתם, לא רק בגלל שהיא באמת, מפני שבשורש לב האדם יש איזושהי נטייה אל הנשגב, אל הנעל, אל המוסרי. אבל היא נתנה לזה משמעויות מאוד מעוותות משני הכיוונים. גם מצד אחד ויתור, וגם מצד השני תביעה אידיאליסטית שהיא בכלל לא יכולה להיות במציאות. לא בתחום המיני של האידיאל הנזירי, ולא בתחום המוסרי של תושיט תלחי השנייה, האלטרואיסטי. ולכן, אני לא יודע, הציבור כאן, חבר'ה צעירים, תגידו, מישהו למשל קרא את ספריה של איין רנד, ואומר לכם משהו? מה? טוב, זה הספרים... מה? כן, כן, היו... זה, הספרים של איין רנד, הם כולם מלחמה נגד הנצרות בשור שם. לא חשוב. על כל פנים, המציאות הזאת היא מציאות שהייתה צריכה להתפוצץ. עכשיו, כשאתה מביא את הפילוסופיה הלאומית, שכל עם צריך לנהוג לפי טבעו, אז כאן אתה מתחיל לפתח את הטבעיות. הטבעיות הזאת, שהיא אומנם יכולה להיות טבעיות איומה ונוראה, כי היא מבטאת כוחות שליליים, כוחות של קין, כוחות של 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 רוע, כוחות של שלטון וכדומה. לתת לזה עוד אחר כך גם את המסגרות התרבותיות, את הפילוסופיה הגזענית וכדומה, אבל הן נאותות לפי טבעה לאותה תרבות, ואז זה יוצא לפועל על ידי מלחמות. זאת אומרת, המלחמות שאנחנו רואים, אם אתה מנתח אותן, אז מרקס יאמר שהמלחמות הן פועל יוצא של מלחמת המעמדות. מעמד הפועלים הוא למעמד, ודאי לא מתחיל למצות את המלחמות בעולם. דרווין יאמר שהמלחמות לפחות בין החיות הן מלחמות של הישרדות, מישרד. גם זה בוודאי לא מסביר את מרבית המלחמות. הרב נוטל את היסוד של מלחמת הקיום. הן מלחמת הקיום של המעמדות והן ההישרדות של הגזעים וכו', אבל נותן לזה את המשמעויות, יש פה מלחמת קיום רוחנית. תרבויות, עמים, כוחות, יצרים, יצרים לאומיים שהם יצרים חזקים מאוד, שנתונים בעיקרה תחת השלטון האינסטינקטיבי, וכדי לשנות אותם צריכים עבודה יסודית עמוקה ביותר. ברגע שנותנים לטבע את האפשרות לצאת מן הכוח אל הפועל, להיגלות, אז באות המלחמות, מלחמות הקיום הרוחניות. גם הנאציזם היה מלחמת קיום רוחנית של הרוע. שקט מאוחרת, רציתי מאוד מאוד להביא לכם קטע שבו נעיר את הדברים הללו, אבל אני רואה ש... מה? אבל... כן, אבל אני רואה שכבר לא... רגע, שבוע הבא יש לנו שיעור, נכון? ברוך השם. אבל בשבוע הבא אני רוצה כי... צריך שוב, אתם זוכרים שדיברנו על כך, שהרב מדבר במלחמת העולם הראשונה. בפרק הבא, הרב במפורש מזכיר את מלחמת העולם הראשונה. כותב במלחמת עולם זו, מלחמת העולם הראשונה. ואנחנו אמרנו שצריכים לראות את הרב גם בפרספקטיבה של מלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה הרבה יותר מאשר במלחמת העולם הראשונה. נתגלו הדברים האלה שכותב הרב. אוי לנו שהם נתגלו. וצריך להבין את המשמעויות שלהם. אבל כשאתה מנתח איך כוח הרע נתגלה במלוא עוצמתו, במלוא הפילוסופיה. הנאציזם היה פילוסופיה. פילוסופיית הגזעים, פילוסופיית השלטון של החזק על החלש, פיתוח עד אבסורד של התורה, אם תרצו, של מי עומד מול אתונה ביוון? הספרטה, הפילוסופיה הספרטן של החלש אין מקום, שאת החלש צריך לדרוק, את החלש צריך להעמיד. הפילוסופיה הזאת, איך היא מתגלה גם התרבות הנאצית ולמה היא מכוונת את מלחמתה נגד היהדות, זה מתברר לנו באופן עמוק מאוד על יסוד הדברים האלה, על יסוד הפרקים האלה של ה' ו' וגם אחר כך פרק ז', בעזרת השם, שבוע הבא. טוב, שלום חברים יקרים, ויום ירושלים מאיר ושמח.